עד עכשיו יציאת מצרים מצד מצרים, מכאן ואילך יציאת מצרים מצד ישראל. יציאת מצרים מצד ישראל היא בעייתית. נאמר כאן ויהי בשלח. אמרו חז"ל, כל מקום שבו כתוב ויהי זה לשון וי והי, כלומר זה מילים שאומרים כשמצטערים, וי, הי וכו'. אם כן, מה הלך כל כך גרוע שבגללו אנחנו אומרים ויהי? התשובה היא פשוטה מאוד, זה המשך. מה היה כל כך גרוע? בשלח פרעה. מה זה לשלח בעברית? לגרש. כן, לא היה צריך להיות כתוב ויהי בשלוח פרעה. לשלח, הכוונה לזרוק. כלומר, מה שמצער זה שהיה צריך לזרוק את היהודים. זאת אומרת שהם לא רצו לצאת מעצמם. אם כן, יש מה להצטער. מה יש כל כך להצטער? הרי זה מה שהיה. מה שהיה, היה. מה לך לחזור על מאורעות שהיו? אלא שלעיכוב הזה בגאולה יש השלכות. בגלל זה הגאולה אינה שלמה. אם הגאולה הייתה נעשית בבת אחת, שבני ישראל רוצים לצאת והם יוצאים, הכל היה קל. אבל מכיוון שישנם עיכובים מצד הכבדות של העולם הזה, בגלל זה הגאולה איננה גאולה שלמה, וזה מזקיק גאולה שנייה לעתיד לבוא. ואיפה הכבדות כתובה כאן? בשלח פרעו. רומזי הרמזים אומרים פרעו אותיות העפר. זה הצד הכבד שלנו. יש משהו בנו שמחויב כלפי פרעו. יש גמרא במסכת חגיגה, בעצם זו משנה, לא זוכר איפה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. זה משנה, לא, זה מובא בחגיגה בגמרא, אבל המשנה עצמה איננה בחגיגה. זו משנה במקום אחר, אני חושב מעדויות, שמובאת בחגיגה. אני אומר ככה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איך בכלל יש מצב כזה שאדם יהיה חציו עבד וחציו בן חורין? פשוט מדובר על עבד של שותפים ששוחרר על ידי אחד משותפיו, כך שהוא עכשיו חציו עבד וחציו בן חורין. אז בית הלל אמרו, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. כלומר, חצי מהרווחים שלו הם בשבילו, חצי מהרווחים ממלכתו זה בשביל אדוניו. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם, אותו לא תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם. למה? לישא בת חורין אינו יכול מפני שהוא עבד, לישא שפחה אינו יכול מפני שהוא בן חורין, והלא, ואז מה אכפת לנו? אז הוא לא יוכל. מי אמר שכל דבר צריך שיהיה אפשר לעשות? והלא, לא נברא העולם אלא לשם פריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה, אלא מפני תיקון העולם. מה עושים? עושים משהו. אבל קודם כל תראו איך שהדבר בהתחלה מתחיל מבעיה פרטית פשוטה. זה עבד פרטי, יש לו בעיה, הוא היה עבד של שותפים שחררו אותו. כשאנחנו באים לדון בבעיה שלו, אנחנו נותנים לזה ממדים ענקיים. מפני תיקון העולם כופין את רבו. מה כופין את רבו? הוא משחררו. כלומר, אנחנו אומרים לאדוניו, אמנם זה העבד שלך ולפי שורת המוסר היית צריך לשמור אותו אצלך, אבל מפני תיקון העולם אנחנו רוצים שתשחרר אותו. ואז העבד הזה כבר איננו עבד ויכול לשאת בת חורין. ומה יהיה הפיצוי לרבו? העבד יהיה חייב חצי דמיו, כותב שטר שבו הוא מתחייב על חצי דמיו לשלם את זה ברגע שהיא לא כסף. הוא צריך לשלם חצי שוויו בתור עבד לרבו הקודם. עכשיו זה אומר שהדבר, הרמז כאן של הגמרא שמדובר פה בבני תיקון העולם, מסביר שהמקור של הדין בעצמו בעצם קדום יותר מאשר בעיה של אדם פרטי. זה מתחיל מבעיה כללית. עם ישראל במצרים היה גם כן כעבד של שותפים, היה גם עבד לפרעה, עבדים היינו לפרעה במצרים, אבל כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, כך שזה חציו של זה וחציו של זה, כלומר עבד של שותפים. הוא כבר קרה מה שקרה, ואחד מרבותיו של אותו עבד, כלומר עם ישראל, שחררו. אז הוא חציו עבד וחציו בן חורין. לא, הקדוש ברוך הוא שחרר אותם, השם שחרר. ואז יש מצב לא נעים, פרעה אומר, מה עם חלקי? אז הוא קודם כל כופין את רבו, זה 10 מכות, 10 מכות של כפייה, ואז הוא משחרר. אבל אנחנו עדיין מחויבים כלפי פרעה, יש לנו איזשהו חוב, איזושהי שליטה של פרעה עלינו. זה מה שלמר, והיא בשלח פרעה, אחד הפירושים של המילה לשלח בעברית זה ללוות, ואברהם הולך עמם לשלחם. זאת אומרת, לשלח, הכוונה גם, ללוות. כך שאומר, הפרעוניות מתלווה אלינו גם בגאולתנו. זה עוד עיכוב לגאולה, עוד איזה כבדות, כן.
אבל אם ככה, יש קושי, הוא בעל שני שותפים.
כן.
כאילו שותף אחד מחליט,
נכון.
מה עושה שופט בעל שני, שותף אחד מחליט מה עושה?
זה שהוא שחרר אותו כבר אין מה לעשות, הוא שחרר את עבדו, הקדוש ברוך הוא כבר שחרר.
אבל מה אם הוא לא עושה, אם בעל שני הוא יכול לשחרר והוא
ככה? הוא יגיד לשותף מה לעשות? הוא לא יגיד לו מה לעשות.
לא, זה שהוא שחרר בסדר, למה הוא...
מפני תיקון העולם, כלומר, מפני תיקון העולם כדי שהוא יוכל להתחתן. מה? ודאי שמדובר בבית כנעני. לא, זה לא עבד עברי. המעמד של עם ישראל במצרים לא היה מעמד של עבד עברי, היה מעמד של עבד כנעני. כן. לא, אנחנו משועבדים דרך החירות שלנו. כלומר, זה בשנת היובל, ששנת החירות פותחת בתקיעת שופר. וזאת שאלה ששואל הספרה. איך אפשר לפתוח בתקיעת שופר? תקיעת שופר זה כשממליכים מלך. אז דווקא זו עבדות. איך אתה פותח את שנת החירות ועבדות? אמר הקדוש ברוך הוא, המליכוני עליכם בשופר של חירות. כלומר, רק אדם שהוא בן חורין אמיתי יכול לקבל על עצמו עול מלכות שמיים.
מה היה שרשמנו לשם שהיינו במצרים?
דרך הטבע. ועכשיו ששוחררנו מן הטבע, אז אנחנו יכולים להיות עבדי השם באמת. או? אם כן, יש איזושהי כבדות בגאולה, והיא בשלח פרעו את העם, זה מתלווה אלינו, ויש לנו איזושהי חובה מוסרית כלפי אומות העולם. האמת היא, יכל להיות פתרון אחר לגמרי. הפתרון היה, במקום לכפות את פרעו לשחרר אותנו ושהוא יישאר מחוץ להיסטוריה שלנו, היה אפשר לעשות משהו אחר לגמרי, להוציא גם את פרעו ממצרים. בעצם היה אפשר להוציא את מצרים ממצרים, או אפילו את כל העולם כולו. כלומר, אם התוכנית של יציאת מצרים הייתה מצליחה באמת, אז היעד היה לשחרר את כל האדם, לא רק את עם ישראל, את כל האדם באשר הוא אדם. ולכן אפשר לומר, זה שנשאר חלק מאומות העולם במצרים, זה מראה על הצלחה חלקית של יציאת מצרים. כן. לא, התוכנית של יוסף היא בדיוק ההפך. התוכנית של יוסף זה שבני ישראל יתמזגו במצרים. המטרה שלנו היא ההפך. בדיוק, שהם יבואו אלינו. כן? וביום ההוא, ונלוו גויים רבים אל השם, והיו לילם, ואמרו, קומו ונבוא אל, קומו ונעלה ציון. כן? כלומר, יש, אנחנו אבן שואבת לכל העמים. זה מה שהיה אמור להיות כבר אז. ברור? אז זאת הייתה הציפייה ויציאת מצרים. אנחנו למדנו, הרי בפרק י"ב, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. היה צריך כבר להיות סוכות, כבר אז. סוכות בפסח. כלומר, היה צריך להיות החג האוניברסלי, החג של אומות העולם, היה צריך לחול, חג הפסח של אומות העולם, היה צריך לחול יחד עם הפסח שלנו. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. אבל מכיוון שאומות העולם נשארו מאחור, אינם שותפים לתהליך ההיסטורי שלנו, אז סוכות שלהם נדחה לחודש תשרה, בזמן ראש השנה שלהם. מובן? לא הבנתי. זאת אומרת, אנחנו חווים לה משהו. כלומר, זה מה שאמר פרעה, וברכתם גם אותי. לכו עבדו את השם אלוהיכם, כי אותה אתם מבקשים, וברכתם גם אותי. כלומר, בסופו של דבר אתם לא סתם יוצאים, אתם יוצאים גם כדי לגאול אותי, ולא כל מצרים נגלה. אם כן, יש איזושהי כבדות, איזשהו פער, חיכוך נגיד, בין הקצב ההיסטורי שלנו לבין הקצב ההיסטורי של אומות העולם, וזה מה שגורם שהגאולה איננה שלמה. ולכן יש תמיד מחשבה שאולי כדאי לא לעשות, אולי אפשר להאט את קצב הגאולה, לחכות עד שאומות העולם יסכימו איתנו וכו'. זה נקרא בעיות ההסברה של מדינת ישראל. כן, כן, ויהי בשלח פרעה את העם. והדבר הזה בא לידי ביטוי בקבוצות שונות. כן, כלומר, ברור שלא כל עם ישראל מגיב בצורה כזאת על כבדות הגאולה. יש חלק של האומה שחפץ בגאולה בלי התחשבות באומות העולם, אבל יש חלק אחר שמחויב כלפי אומות העולם. כאן התורה נותנת לנו תיאור של הקבוצות האלה ביציאת מצרים. ויהי בשלח פרעה את העם. זאת קבוצה ראשונה. הקבוצה הראשונה הזאת, זאת הקבוצה הקשה ביותר. זאת אומרת, הקבוצה שאלמלא צרות הגלות הייתה נשארת בגלות. כן, זאת קבוצה שאוהבת את מצרים. אחר כך יש קבוצה שנייה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כלומר, אף על פי שקרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה. כאן מדובר על קבוצה חדשה שאומנם מוכנים לצאת, אבל אם יש בעיות בדרך, חוזרים אחורה. כן? אפשר לרדת מן הארץ. סליחה, למה אין לך חומש?
לא,
סליחה. סליחה,
סליחה.
מה? ויהי בשלח פרעה את העם, זאת הקבוצה שצריך לגרש. אחר כך, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה. כלומר, אלה שאם יש בעיות בדרך אומרים, טוב, זה מיותר, חוזרים אחורה. יש כאן קבוצה שלישית. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מה הם הלכו לעשות במדבר? לקבל את התורה. זאת אומרת, זאת קבוצה שלישית, היא גם כן עושה בעיות. היא מוכנה להיכנס לארץ ישראל בתנאי אחד, שזה על פי תורה. אם זה דתי, אני בא. כן? מלחמות אני לא מפחד, גלות אני לא אוהב, אבל ארץ ישראל רק אם זה על פי התורה. כן? לכן אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, בשבילם צריך לעבור דרך המדבר. שם מקבלים את התורה. ויסב אלוהים את העם, כן? אנחנו יודעים מה היה במדבר. כלומר, כשאנחנו, הרי אם אתה יודע, הרי התורה מתארת לפנינו שני מסלולים. מסלול אחד שעובר דרך ארץ פלישתים ודרכו נכנסים ישר לארץ בלי לקבל את התורה. מסלול שני שעובר דרך המדבר. מהמשך הסיפור אנחנו יודעים מה קרה במדבר. למה היו צריכים לעבור דרך המדבר? בגלל הר סיני, כדי לקבל את התורה. זאת אומרת, יש פה קבוצה שהיא דורשת שהכניסה לארץ תהיה לה אופי רוחני דתי. בלי זה לא נכנסים. זאת הקבוצה השלישית מהקבוצות הבעייתיות, כן? כלומר, כן. ודאי שזאת לא המטרה, לקבל את התורה, זאת לא המטרה. המטרה הייתה להיכנס לארץ. הרי זה מה שנאמר מפורש בפרשת וירא, שכל יציאת מצרים הייתה כדי להיכנס לארץ ישראל, נקודה. כן? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לעבור. כן. אז זה כבר עסקנו בשבוע שעבר בשאלה הזאת. וגם לפני שבועיים עסקנו בשאלה הזאת. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שתהיה חולשה בעם, אז צריך לתת להם את התורה. לא? גם שם לא נאמר במפורש מדובר על מתן תורה. דבר נוסף, שם נאמר, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. אבל לעם הוא לא סיפר את זה. לעם הוא סיפר, אני באתי, נשלחתי על ידי השגחה העליונה להוציא אתכם ממצרים, להביא אתכם לארץ ישראל. הוא לא סיפר להם בכלל על עבודת השם ודברים כאלה. אבל יש טענה אחרת של משה, כשמשה הולך לפרעה, הוא אומר, אנחנו רוצים לצאת כדי לעבוד את השם. הקדוש ברוך הוא אומר, שלח עמי ויעבדוני. אבל למי הוא אומר את זה? לפרעה, באופן עקבי זה אך ורק לפרעה. כלומר, ההסברה הדתית לציונות היא הסברה לטובת אומות העולם. לא יודע אם אתם יודעים את זה. במסכת כתובות יש, הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לגלות את הסוד לאומות העולם. כך כתוב, אסור לגלות את הסוד לאומות העולם. בזמן הגלות. איזה סוד? אז יש לזה כמה פירושים. אחד הפירושים אומר, אומרים התוספות שמה, או אני חושב שזה רש"י כבר אומר את זה, סוד טעמי תורה. טעמי תורה, הסיבה האמיתית של המצוות אסור להגיד לגויים. מה זאת אומרת, מה הסיבה האמיתית של המצוות? הנה, בא גוי, מזמין אותך לאכול אצלו. אתה אומר לו, סליחה, אני לא יכול. לא יכול לאכול. תגובה מיידית, הוא נפגע. אתה אומר, לא, זה מסיבות דתיות. הסיבות דתיות מכבדים. כן? אל תגיד לו את האמת. האמת היא, למה התורה ציוותה את זה? כדי להבדיל בינך לבינו. כלומר, ההבדלה היא הבדלה לאומית, לא הבדלה דתית. אבל אם תגיד לו, זה בגלל שאני שייך לעם אחר, אז הוא יגיד לך, אז מה אתה עושה אצלי? תחזור לארצך. ולכן, כל זמן שצריך להיות בגלות, נגזרה גלות עלינו, אמרה התורה, אל תגלה לאומות העולם את טעמי המצוות. תספר להם שזה דבר דתי. כן? אל תעשה טובות. השאלה היא, אז בהוציאך הייתה ממצרים? כן? זה הוא שאל את זה עכשיו. עכשיו הוא שאל את זה. לא, למה?
אני שואל, על מה התשובה? כמו שאתה אמרת לו,
משה הלך להר חורב כדי ללמוד מה זה להיות נביא. כן? זה קורס למשה בנבואה. אז הוא לומד שם, איפה לומדים נבואה? בהר חורב, כמובן. אה, לא, סף, נו.
לא קיבלתי תשובה.
אז מה השאלה?
אני שואל את שאלה, אם אנחנו אומרים שמאמר הפלל היה בדיעבד גם לך תפילה, שיכול להיות את מה שכתוב כאן, זה מסתבר. אז למה משה, לפני גאולת מצרים, הוא הולך ומתכונן?
מי אמר לך שהוא מתכונן למעמד הר סיני שם? הוא לומד שם להיות נביא. זה הכל. הר האלוהים זה מקום שבו לומדים נבואה. מי אמר שעם ישראל צריך ללמוד את זה? כן.
במעמד
אחר, אני
לא אומר למשה, תביא לתוכנית
העם
ותביא אותם לכאן, להר הזה
לעבור לפי כאן. זאת השאלה שהוא שאל עכשיו. כן, הוא שאל את זה. טוב, בסדר, יש הקלטות. כן. אחר כך יש קבוצה רביעית. יש כאן קבוצה רביעית מעניינת מאוד, כן? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, עד עכשיו אלינו שלוש קבוצות הנקראות בשם העם, כאן מופיע קבוצה רביעית הנקראת בשם בני ישראל. ואיך הם יוצאים? חמושים. מה זה חמושים? מה לקרוא ברש"י? רש"י אומר, אין חמושים אלא מזוינים. זאת אומרת, יש להם נשק ביד. זה מה שיש להם. מה? זאת אומרת, הם מוכנים למלחמה. הם יצאו כדי לכבוש את ארץ ישראל. נקודה. זה בני ישראל. יש לנו עוד קבוצה חמישית שאנחנו נגיע אליה בהמשך הלימוד. כן? עוד קבוצה חמישית. בינתיים ארבע קבוצות. מה? כן, זה הכוונה. מה זאת אומרת ערב רב? זה הצד של אומות העולם המעורב בנו. כלומר, הצד שבו אנחנו שייכים לאומות העולם. ומכיוון שאומות העולם לא יצאו איתנו, אז יש כבדות נגד הגאולה. ברור? זה הכוונה ערב רב, זה מה שמעורבב בנו. כן, זה כמו שהגרא אומר, אדם שבעל מחלוקת זה ערב רב. כן? זה לא ייחוס, זה לא גנטי. זה מידות, זה מידות. מה? בוודאי שלא נשאר. אבל זה, נגיד ככה, החלוקה הזאת הפנימית של הכלל, זה מקביל למה שהחלוקה הפנימית של היחיד, נפש, רוח, נשמה, אלה הם החלקים הנמוכים. למעלה מזה, חיה, זה בני ישראל. חיה, כן? כלומר, הגמרא במסכת ברכות אומרת, חמישה שמות נקראו לה, גם בבראשית רבה נאמר, חמש שמות נקראו לה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כן? אם כן, שלושה חלקים נמוכים, ששייכים נגיד לרגישות המשותפת בינינו לבין אומות העולם, נפש, רוח, נשמה, זה העם. ויש הצד החי שבנו, זה בני ישראל. זה הצד שרוצה לכבוש את ארץ ישראל, בא למלחמה. אבל נמשיך. כן? הקבוצה החמישית איננה מופיעה בשלב הזה. יש קבוצה חמישית שהיא כנגד המידה הנקראת יחידה, שהיא תופיעה בהמשך. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. משמע הוא לוקח את עצמות יוסף? כי בזה הוא מסיים את מלאכתו של יוסף. זאת אומרת, הוא בדיוק עושה את ההפך. הוא מביא לידי סיום מה שיוסף התחיל. יוסף, כשלעצמו, בתור יוסף בלבד, חפץ דווקא בכיוון של התבוללות במצרים. התבוללות לא לגמרי, אבל הכובלים של סימביוזה עם התרבות המצרית. מה עושה משה? עושה את ההפך. אז צריך להחזיר בתשובה את יוסף. להחזיר אותו בתשובה ולהפוך אותו למשיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה היהודי המתבולל שחוזר בתשובה כשהוא רואה את פרשת דרייפוס, ואז הוא כותב את המדינה היהודית. כלומר, כלומר זה ציונות חילונית. אז ויקח משה, נותן התורה, את עצמות יוסף עמו. זאת הסיבה של הלקיחה הזאת. לכן, כי יוסף כבר התחיל לחזור בתשובה כשהוא ראה שהשואה קרבה. כי השביעה, השביע את בני ישראל למור פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. וכאן יש, טוב, האמת היא שהיה אפשר להתעכב פה כמעט על כל פסוק, אבל אין לנו זמן. אנחנו נקצר. כן? בפסוק, בפרק י' ד', פסוק ה', ויוגד למלך מצרים, כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו. ויאסור את רכבו ואת עמו לקח ממו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. עכשיו אני לא מבין מה קרה לפרעה שהוא החליט פתאום לרדוף אחרי בני ישראל. ראינו בפרשה הקודמת שפרעה משלח את בני ישראל מתוך הכרה בערכם של ישראל. 10 המכות לימדו אותו מהי סגולת ישראל, זוכרים את זה. אז מה קרה לפרעה שפתאום הוא רודף אחריהם? אז ייתכן, כן, אני חשבתי על זה, כן, ויהפך לבב פרעה אל העם. כן. הוא אומר, הוא לוקח גם את החלקים שלנו. אבל ייתכן שיש פה טענה מסוג אחר. פרעה בא ואומר, כן. זה נכון. כלומר, יש פה טיעון מוסרי, זה קשור למה שאני רוצה לומר, כן? כלומר, זה נכון שעם ישראל הוא עם סגולה. ומצד סגולתו, הוא באמת שונה ממצרים לחלוטין. הקדוש ברוך הוא אמר, בני בכורי ישראל, פירוש הדבר, הבן הבכור זה ישראל, זה לא אתה. אבל כל זה מצד הסגולה. מי אמר שבמעשים עם ישראל צדיקים יותר? כלומר, זה לא מספיק כדי לצאת ממצרים, להיות בעל סגולה של יוצא ממצרים, צריך שהדבר הזה ייבחן גם במעשים, מה שנקרא צד הבחירה בתורת הרב קוק, הסגולה והבחירה. כן, כך פרעה אומר. כלומר, וזה קשור למה שאתה אומר, עברו שלושת הימים, כלומר יש פה עבירה על המוסר. כלומר, זה נכון, הם ראויים מצד נשמתם, מצד סגולתם, אבל מה איתם? כלומר, מה עם המעשים? הרי הקדוש ברוך הוא גזר שהסגולה בעולם הזה נגלית רק על ידי הבחירה. כלומר, צריך שיבואו מעשים שיעמדו בפני בדרישות של המשוואה המוסרית, ולכן פרעה אומר, זה לא יתברר עדיין. זאת הטענה שמוזכרת בחז"ל, שהשר של מצרים אמר לקדוש ברוך הוא, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, מה אתה מציל? תלו מפני זה. כלומר, המצרים הם עובדי עבודה זרה. ישראל, או שהם עובדי עבודה זרה בפועל, כמו שכתוב בספר יחזקאל, שהם עבדו את אלוהים מצרים, או שזאת אומרת, הם עתידים לעבוד עבודה זרה, כן? וכי יש לך חברה אחת שאינה מתקלקלת? גם הם, אז עכשיו הם בסדר, הם בני התקלקלו גם כן. סליחה, מה שאלתך? סגולה זה טבע נשמתי. כמו שיש טבע גנטי, זה מצד הטבע הפיזי, יש טבע בנשמה.
טבע נשמה
של מה? נשמת היחיד או נשמת האומה. זה מה שייחודי לי. כלומר, אני אדם, גם אם אני מתנהג כמו קוף. זאת סגולת האדם. ואנחנו ישראל, גם אם אנחנו מתנהגים כמו גוי, זאת סגולת ישראל. או, כן. כן, זה ברכה לו, שאנחנו הולכים ועובדים את השם. לא, אנחנו עובדים את השם, יש ברכה בזה. כן, כן. אז סגולה גם כן היא ברכה. כן, כמו שאומרים, אשרי העולם שאומה זו בתוכו, אמר האור החיים. כן.
מה היחס בין הסגולה לצד
המעשי? היחס בין הסגולה לצד המעשי, זה מה שהסברנו. הסגולה איננה קשורה למעשי. אבל בעולם הזה אין הסגולה פועלת, אלא אם כן היא עוברת גם דרך המעשי. כן.
ומה זה קשור לצד של זה שבני ישראל אין להם במעשי מיתרון על מצרים, וזה שעברו שלושה ימים?
לא, זאת עבירה על המוסר. הרי הם הבטיחו אחרי שלושה ימים חוזרים. לא חוזרים, לא בסדר. כן, כן.
אבל כתוב שהשם אומר למשה, והחזקתי את הפרעה, אז איפה הבטחה של פרעה בהחלטה?
זה הסברנו כבר שבוע שעבר, מה זה לחזק את לפרעה. זה לתת לו כוח לענות. אז באמת, מי אמר? אין עדיין הוכחה שהם עוברים? לא פשוט. אם כן, כך.
אולי
הוא העניש את פרעה. רגע, רגע, כתוב ככה, ויחזק השם את לב פרעה וירדוף אחרי בני ישראל, פסוק ח', ובני ישראל יוצאים ביד רמה. זאת הקבוצה החמישית. מה זאת אומרת ביד רמה? רש"י אומר, או אונקל עושה, ברש גלה, בלי לפחד מכם. כלומר, זה יותר מאשר בחמושים. בחמושים זה אומר, אנחנו סומכים על כוחנו הצבאי, ביד רמה זה ביטוי של אמונה גמורה. זאת אמונה שמה שלא יהיה, זה יצליח. כן, זה בני ישראל יוצאים ביד רמה, ללא פחד כלל. זאת הקבוצה החמישית. וכן יש לכם פה שלוש קבוצות הנקראות העם, שתי קבוצות הנקראות בני ישראל, כן? מה? הקבוצה הראשונה שבני ישראל יוצאים חמושים, הקבוצה השנייה לא מפחדת בכלל, אפילו נשק היא לא צריכה. אבל מי שיש לה? אמונה בגאולה, לא בקדוש ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא כולם מאמינים.
גם באמונה
בגאולה, גם צריכים לעזור את זה, לא... הם לא סומכים על הנס. הם אומרים, בטוח שיהיה בסדר, לא מפרטים את זה לפרטי, אם זה על ידי נס או על ידי טבע וכדומה.
יש לדעת חמוש, זה מוכן לזה, זה
אותו
לדעניין,
אתה לא סומך על הנס. זה נכון, אני לא סומך על הנס. אני חשבתי, כלומר, כשאני בא לחמוש, אני חושב על זה שלא צריך לסמוך על הנס. הבני ישראל שיוצאים ביד רמה, אפילו אינם סומכים על הנס או לא סומכים על הנס. הם מאמינים. מאמינים שיהיה בסדר. אנחנו גם נראה איך שהקבוצה החמישית הזאת תבוא לידי ביטוי בהמשך. כן. להאמין בקדוש ברוך הוא זה למשל להאמין שהוא נתן את התורה, ואז השולחן ערוך מחייב אותי. זה עוד לא אומר שאני ציוני. כלומר, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא גואל דרך ההיסטוריה הזאת. זה יכול להיות מצב כזה. של... זה מה שהגמרא במסכת סוטה קוראת צדיקים שאינם מאמינים. יש שני סוגי צדיקים. יש צדיק, אבל הוא לא מאמין. זאת אומרת, הוא לא מאמין, אז הוא לא צדיק. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אבל כשהקדוש ברוך הוא גואל, הוא לא מאמין בזה. כן. איזה קשור העניין? כן, אנחנו מתפללים שהציונות לא תמות, נכון? נכון, מתפללים. אתה יודע, יש גרסאות רומל הוא תרשע. אתה יודע מה שהיה במלחמת העולם השנייה? כשרומל הוא תרשע רצה להרוג את משיח בן יוסף, כשהוא הגיע עד קרוב לאל אלמי. זוכר? רומל הוא תרשע הגיע עד קרוב למשיח בן יוסף, כלומר ליישוב, במלחמת העולם השנייה, נעצר בללמן, התפללו, לא נהרג משיח בן יוסף, על ידי רומל וצר השם. ואם תגיד ארמילו, מה זה ארמיליה בלטינית? זה צבא, זה צבא אדום, זה הכוון. אם כן, הבה נמשיך. וכאן נאמר, ופרעו הקריב, כן, בפסוק י'. אני קורא כאן, אני מדלג על כמה פסוקים, יש כמה דברים חשובים אבל אי אפשר להספיק את הכל. מה? י' ד' פסוק י'. ופרעו הקריב. בעברית צריך להגיד ופרעו קרב, לא הקריב. להקריב זה להקריב משהו למשהו. וכן פרעו הקריב, השאלה מה הוא הקריב? וישאו בני ישראל את עיניהם. שימו לב מי הקבוצה שמדובר עליה כאן, זה בני ישראל, אלה שלא מפחדים או אלה שיש להם נשק. מה? זה לא העם, כן? הקבוצה זה בני ישראל. נשאו את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. לא מובן, כן? הם דווקא, שדווקא הם יראו, זה לא מובן. אלא מה? מה זה לתת עיניים? כתוב ויסעו בני ישראל את עיניהם. מה זה לתת עיניים בעברית? לא. להסתכל איפה? למעלה. לא רחוק, למעלה. זאת אומרת, הם הסתכלו במה שקורה בשמיים. ויסעו בני ישראל את עיניהם כלפי מעלה. ומה הם רואים בשמיים? הם רואים שם, לא כתוב המצרים נוסעים אחריהם, המצרים היו דווקא למטה. הם ראו את מצרים נוסע אחריהם, זה לשון יחיד. מי זה מצרים שנוסע אחריהם? שר של מצרים, אומרים חז"ל. כלומר, השר של מצרים נוסע אחריהם, כלומר מתווכח בבדים של מעלה. תגידו שכבר נעברתי כאן מנפשט אל הדרש, נכון? לא, זה לא דרש, זה הפשט של הכתובים כאן. תסתכלו למשל בפסוק, בפרק י"ד, פסוק כ"ה. ויסר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות, ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים. בדקדוק כאן זה לא מסתדר, צריך להגיד ככה. ויאמר מצרים, ילשון יחיד, זה השר של מצרים. אנוסה מפני ישראל, השר של ישראל, כי השם נלחם להם, לשון רבים, לבני ישראל במצרים למטה. מובן? כלומר יש פה תיאור של מה שקורה בעולם המלאכים באותה השעה. וזאת אגב האווירה של פשט הכתובים כאן, כן? וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל ויעמוד בין, כן? בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. כן, מדובר שם על מלחמת מלאכים, כן. זאת השאלה. זאת אומרת שהם רואים שהקדוש ברוך הוא באותה שעה מקשיב לדיון בבית הדין של מעלה. והם חוששים מה יהיו התוצאות של הדיון. אז צריך כאן לברר, מה זה שר של אומה? מה זה מלאך של אומה? בכלל מה זה מלאך? אז בקצרה, מלאך זה רצון הבורא בנקודה ספציפית. כלומר, שאומרים שר של מצרים, זהו רצון הבורא ביחס למצרים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את מצרים, זה סימן שיש תפקיד היסטורי למצרים לפי תוכנית הבורא. זה נקרא שרו של מצרים. כמובן יש גם תוכנית אלוהית בדבר הגורל של עם ישראל, כן? הגורל ההיסטורי של עם ישראל, גם לו יש חשיבות, וקוראים לזה שר ישראל. עכשיו, כשמצרים רודף אחרי ישראל, יש עכשיו שתי אפשרויות: או שמצרים ישיגו את ישראל ואז ישראל הולכים לאיבוד, ובכי תשובת המשקל האפשרות השנייה זה שמצרים הלכו לאיבוד ולא ישראל. אם כן, יש פה התנגשות בין שתי תוכניות אלוהיות. הבנתם? זה חלק מה שנקרא אמונת הייחוד של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אלוהי הכל. אבל התורה גילתה לנו בעיקר את רצון הבורא ביחס לעם ישראל, וביחס לאומות אחרות זה לא הוזכר בכתוב כמעט. אבל כאן זה קצת רמוז, קצת רמוז שיש לקדוש ברוך הוא מה לעשות עם מצרים. ולכן באותה שהיה דיון בבית דין של מעלה, מה פירוש הדבר בעצם שיש דיון בין שני מלאכים? בשפה שלנו היינו אומרים, הקדוש ברוך הוא מתלבט. ולכן דווקא בני ישראל, שהם מסוגלים לראות ולשאת עיניים ולראות מה שקורה למעלה, דווקא הם יראו מאוד. ויצעקו בני ישראל אל השם. יש גם תגובה מעניינת של הקדוש ברוך הוא לנושא הזה. כתוב כאן, כן, לא, הם לא יכלו להשתתף בדיון, זה הקדוש ברוך הוא מתלבט. ויצעקו, והתשובה הייתה, רק רגע, בפסוק תדבר, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. כן, פסוק תדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אחרי זה, כן? ביוד דלת תדבר, נאמר, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך, אני בהתלבטות. אז מי שיכול לעזור לעצמכם עכשיו זה לא אני. דבר בני ישראל וישאו, אתם תעזרו לעצמכם. כן, זה לא משנה, כאן זה לא מצוין. אין לך דרך כאן לדעת מי הם בני ישראל שיסתכלו כלפי מעלה. על כל פנים, זה לא פחד טבעי, זה פחד מוסרי. כן,
אפשר להגיד שעכשיו אולי ישראל עכשיו רוצים לגאול את עצמם?
בני ישראל תמיד רצו לגאול את עצמם.
לא, אבל אמרנו שלפני כן שהפרעה כן גירש
את העם. את העם, את העם. ועכשיו נשאלת השאלה, מה הטריד את בני ישראל באותה שעה? הם היו זקוקים לתוספת זכות מעשית באותה השעה, ולא הייתה תוספת זכות. הבנתם? זאת אומרת, אין יותר זכויות לאומה המצרית במעשיה מאשר האומה העברית במעשיה העתידיים. אנחנו עתידים להיות רעים כמותם, אז למה לא יצאת עם מצרים? איפה הזכות המוסרית? נתם את המאבק כאן, כן. כל זה היה מספיק כדי לצאת עד ים סוף. כלומר, כי הקורבן פסח וברית מילה, כל אלה הם מעשים דרך השלילה, מעשים פסיביים, שמאפשרים את גילוי הסגולה. הם נשכו, הוקחו לכם שה, נשכו ידיכם מעבודה זרה. ואנחנו חוגגים בפסח לא זה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו. באופן מפתיע, חג הפסח, אנחנו חוגגים אותו בגלל שהקדוש ברוך הוא לא הרג אותנו. הוא פסח עלינו. כלומר, זאת התגוננות. אבל אין פה שום אקטיביות מצד בני ישראל. אין לכם, לא במקרה בחג הפסח, שנו יום טוב ראשון ויום טוב אחרון. יום טוב ראשון על זה שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל ואנחנו לא עשינו כלום. היום טוב האחרון זה על קריאת ים סוף. כשהתחלנו לעשות משהו, התחילה להתגלות הזכות בפועל של בני ישראל. צריך לברר איזו זכות, כן? טוב. מה? נראה, אתה אומר דברים שלא כתובים, כן. זה לא פשוט בכלל, הרי זה לא הגיוני לזוז. לאן לזוז? יש ים לפניך. אמרו אבותינו במדרש, ארבעה כיתות נעשו אבותינו על ים סוף. היו ארבע שיטות, כן? מצב קשה, יש ארבע שיטות. כמובן, זה אומר שיש גם שיטה חמישית, אנחנו נראה איפה, כן? כל מקום שיש ארבע, יש חמש. זה כלל, כן, יש ארבע אותיות בשמו של הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל יש גם קוצו של יוד, כן? אבל זה קשור לנושאים יותר רחבים.
אז זה רק ארבע על חמש או לא חמש?
לא, ודאי שלא. מה? למשל, אם אתם בסגנון של המהר"ל, כשיש ארבעה צדדים, אז יש אמצע. כן? חייב להיות. אם כן, יש פה ארבעה כיתות שנעשו אבותינו על ים. כף אחת אמרה, נקפוץ לים. מה פירוש הדבר הזה? נתאבד. כן? כיוון שהמצב קשה, אין ברירה אלא למות. לכן אמרו, נקפוץ לים. כף שנייה אמרה, נשוב למצרים. זה ברור, לא? כף שלישית אמרה, נתפלל. צריך עכשיו להוציא ספרי תהילים ולהתחיל להתפלל, לעורר רחמי שמיים. כף רביעית אמרה, נעשה מלחמה. תשימו לב, זה מקביל לארבעת הקבוצות שלמדנו. וכאן יש תגובה מעניינת. ויאמר משה לעם בפסוק י"ג, ויאמר משה לעם, אל תיראו, התייצבו. למי אומרים התייצבו? למי שרצה לקפוץ. להתייצב גם תעמוד. הם רצו ליפול. הוא אומר, לא, התייצבו. מורה את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. למי זה נאמר? אלה שרצו לשוב. פסוק י"ג, החלק השני של הפסוק. פסוק י"ד, זה השם ילחם לכם. למי הוא אמר את זה? אלה שרצו לצאת המלחמה. ואתם, זה אלה שרצו להתפלל. תחר רישום. זה מפריע עכשיו. מה? לא הבנתי. זה ארבע קבוצות. כן, זה חזר אומרים את זה, הם דרשו את זה מזה, כן. זאת אומרת שיש מצבים שהפעלת האמצעים הרגילים, כל אחד לפי הרגישות שלו, זה לא מספיק. צריך משהו אחר. צריך בפועל לקנות זכות באותה שעה.
כן?
לא, זה לא זכויות, זה דרכי פעולה. להילחם זה לא זכות, זה דרכי פעולה. לא, תחר ראשון זה תשתקו. לאחרי שכוונה לא לומר. לא להתפלל. אם כן, ואומר השם אל משה, מה תצעק אליי? ויש כאן רמז שנמצא רק בתורה שבעל פה, אבל זה מתחיל כבר בתורה שבכתב. דבר אל בני ישראל וישאו. כן.
הרב הציג את הקבוצה, קבוצה סדר מסוים.
כן.
קבוצה גדולה, קבוצה נזיז וכולי.
וכאן זה לא אותו סדר.
ומתייחס אליהם משה. מתייחס אליהם בסדר שונה.
נכון.
קבוצה מתייחס אליהם לכם.
לפני ואתם תחת, נכון, זה פלא.
אתה אומר, התפילה מעין עדיפה, המתפללים עדיפים על אלה שנלחמים.
נכון.
לעומת
כבר שאנחנו
חשבנו לפני כן.
נכון. כנראה זה לפי מצבו הנפשי של העם באותה השעה, הם חשבו שהתפילה עדיפה. ולכן היה צריך ללכת בסדר הזה. כן. שמת לב, במדינת ישראל, כל פעם שיש מצבי לחץ, כולם דתיים פתאום. כן. לא, כי המדרש אומר במפורש שלהם הוא אמר התייצבו. המדרש אומר לא, שיש התנגדות למעשה הזה, כן? לעומת הידיעה אחרת שיש לנו מתורה שבעל פה, שיש מישהו שכן קפץ וזה היה בסדר, כן? המעשה שבעצם פתח את הים לפי דעת חז"ל היה נחשון בן עמינדב, כן? הוא קיים את דבר בני ישראל וישאו. כלומר, הוא נכנס לים לא כדי למות אלא כדי לפתוח אותו. צריך להתקדם? אני מתקדם. אז מה אם יש ים? אני מתקדם. שהעולם יתהפך, שהים ייפתח. כן? זאת השיטה של נחשון בן עמינדב. במצב של לחץ, יש הזכות של המעשה. כלומר, הזכות של האמונה בהיסטוריה. כלומר, האמונה שמביאה אותך לעשות מעשה, למרות שהנתונים האובייקטיביים מתנגדים לזה. כי להתפלל זה לא תוספת זכות. להתפלל זה להזכיר את הזכויות שלי.
זה לבקש.
זה לבקש, אבל בשם מה? בשם הזכויות שיש לי כבר. וכאן הזכויות שיש כבר לא מספיקות.
לא, הממשלה צדיקים מבקשים אפילו שיתנו
להם מתנת חינם. בזכות מה? בזכות הסגולה שלהם. מה זה מתנת חינם? זה בזכות הצד הסגולי. וכאן זה לא הצד הסגולי שעמד על כף המאזניים. זה דווקא הצד המעשים שעמד על כף המאזניים. לכן התפילה כאן לא יכולה לעזור. כן, הסברנו פעם, מה זה וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו ראוי? זה לא אף על פי שלא מגיע לו, אלא אף על פי שלא רואים למה. כלומר, מגיע לו על פי הסגולה. אבל כאן זה לא הסגולה שעמדה לדיון. מה שעמד כאן לדיון, זה אילו המעשים.
בגלל הטענה של שר מצרים?
כן, כן. זה הטענה של שר מצרים. זה ההתלבטות הפנימית של הקדוש ברוך הוא. אתה
יכול לחזור על ההבדל בין להתפלל מבחינה מעשית או לא מעשית?
להתפלל זה להזכיר את זכויותיי או את סגולתי. אבל כאן זה לא הספיק, היה צריך שמישהו יעשה משהו. כלומר, וזה הנחשון שקופץ, יש ביטוי כזה בעברית מודרנית, אומרים נחשונים. כלומר, מי שקופץ ראשון, למשל, יש לנו דוגמה מלפני 100 שנה, הייתה קבוצה של 30 איש בערך, שבאה מרוסיה, הם בילויים. הם אמרו, אנחנו, 30 אנשים, אנחנו עם ישראל שחוזר לארצו. אז יש חיוך של רחמנות מצד כל היהודים הטובים שיסתכלים, כן, אתם עם ישראל שחוזר לארצו, כן, 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 זה נכון. כמובן שהם צדקו, כן, הם פתחו את הים. או למשל יש מצב כזה ש, לא יודע, יש הקדוש הוא מתלבט למי יותר מגיע זכות על הארץ, אז אתה גם כן מתלבט, כן? יש כתוב בגמרא מסכת סנהדרין שרבי יוחנן לא רצה לחיות בתקופת המשיח. הוא לא רצה, הוא פחד. אמר יתה ולא יחמינה, שיבוא רק שלא ירנה. שואלת הגמרא, מה כל כך מפריד את רבי יוחנן? ממה הוא מפחד? מה יש לפחד עם מות המשיח? אז הגמרא בהתחלה מביאה אפשרות ראשונה ודוחה אותה. האפשרות הראשונה זה לומר שרבי יוחנן מפחד מפסוק בירמיהו, זה בעמוס, כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב ובא הביתה ושמח ידו אל הקיר ונשכו נחש. כן? זה המצב של ימות המשיח. אדם פוגש אריה, בורח, בדרך יש דוב, נכנס הביתה, שם את ידו אל הקיר, נחש מקישו. זה מצב של ימות המשיח. זה מה שמפחיד רבי יוחנן. אומרת הגמרא, מה הבעיה? גם עכשיו זה ככה. כלומר, גם בלי גאולה זה ככה. כן? מה זה אדם יוצא לשוק, פגש את הסנטר. מה זה הסנטר? סנטור. כן? כלומר, זה מישהו שאומר לו, עד כאן זה שלך, עד כאן זה לא שלך. הוא מודד מטעם הממשלה. הוא אומר, אתה עברת את הגבול. אז יש בעיות של גבולות, בסדר, זה קיים גם בעולם הזה, צרות כאלה. לא צריך לחכות על מדינת ישראל כדי שיגידו שיש קו ירוק ולא קו ירוק וכו', כן? כלומר, זה לא... זאת אומרת, זה עריות כאלה יש גם בעולם הזה. אלא מה? נכנס לעיר, כלומר, אדם יצא לשדה, פגע בו סנטר, נראה לו כמו אריה. נכנס לעיר, פגע בו גבאי, דומה עליו כדוב. מה זה גבאי? מס הכנסה, כן? הוא אומר, יש בעיות כלכליות, יש בעיות כלכליות במדינת ישראל, זה מה שמפחיד את רבי יוחנן. זאת הגמרא, מה זה? בעיות כלכליות יש גם בלי מדינת ישראל. לא... אלא מה? נכנס הביתה, רואה בניו ובני ביתו, מוטלים ברעב, דומה עליו כמי שמשכו נחש. זאת אומרת, יש בעיות גם חברתיות. בעיות חברתיות? יש גם עם מדינת ישראל, יש גם בלי מדינת ישראל. מה? הגמרא אומרת בסוף, כן, שמה שמפחיד את רבי יוחנן זה משהו אחר לגמרי. הוא מפחד מפסוק בירמיהו, שמתאר את ימות המשיח. מה הפסוק? שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון. זה מה שהפחיד את רבי יוחנן. תהיה איזושהי צרה גדולה שעליה נאמר, שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו. כן, הרי יולדת ידיה על חלציה, אבל מה קרה שגברים ידיהם על חלציהם כיולדה? כלומר, יש איזה קושי להוליד את המשיח. כן, יש איזה קושי בדרך הגאולה, וכל גבר, אומרים חז"ל שמה, מהי כל גבר? מי שכל גבורה שלו. מי זה מי שכל גבורה שלו? הקדוש ברוך הוא. כלומר, זאת בעיה שבה הקדוש ברוך הוא יתלבט. מזכיר לכם משהו? כן, רבי יוחנן אומר, יבוא זמן שהקדוש ברוך הוא יתלבט, ואז אני לא רוצה להיות בזמן הזה. למה? ונהפכו כל פנים לירקון. מה זה כל פנים? פמיליה של מעלה ופמיליה של מטה. כלומר, גם המלאכים, מלאכי השרת, וגם אומות העולם, כולם יתערבו בבעיה. כן? גם האום יהיה שותף לבעיה. כולם, כל הכוחות המטאפיזיים, המוסריים והפוליטיים ישתתפו בשאלה. מה השאלה? כשיאמר הקדוש ברוך הוא, אני מצטט את הגמרא עכשיו, כן? בסנהדרין דף צדיח עמוד ב', כשיאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי והללו מעשה ידיי, מדוע האבד את אלו מפני אלו? כלומר, הבעיה הפלסטינאית. רש"י אומר, שם הגמרא אומרת, אמר רב פאפא, היינו דמרין ש... רב פאפא שם מביא איזה פתגם עממי שמסביר את הבעיה. ראית ונפל תורה ושד לסוסיה באוריה. כלומר, רש"י שם מסביר שלפעמים לאדם יש שור שבו הוא חורש את השדה. יום אחד, אבל כל פעם שהשור גומר לחרוש את השדה, הוא הולך לאבוס, אוכל מן האבוס. יום אחד, השור שבר את רגלו, לא יכול לאכול באבוס. כן, צריך להגיש לו את האוכל בצד. בינתיים, מה עושה בעל השדה? לוקח את הסוס. והסוס חורש את השדה, כשהוא גומר לחרוש, הולך לאכול באבוס, במקום השור. אחר כך, השור מתרפא, וצריך להוציא את הסוס מן האבוס. וזה קשה לבעל האבוס עכשיו. הוא אומר, שמתי את הסוס, לא נעים. כך הקדוש ברוך הוא, כיוון שחטאו ישראל, נתן גדולה לאומות העולם, וכששבים ישראל בתשובה ונגלים, קשה לו לאבד אומות העולם מפני ישראל. כך כתוב ברש"י, זה ציטוט מדויק. זה כבר הוקלט, איפה?
אז מה שאומרים בהמשך, שאין בעל רב יכול להוציא...
כלב אישה. דומה לזה, כן. נכון, דומה לזה. נכון. אבל אתה את המעשה של נחשון, כן? בדיוק. אז מה עשה נחשון בן עמינדב? נחשון צריך פשוט... הגמרא אגב לא אומרת איך הבעיה נפתרת בסוף. אומרת שבגלל זה רבי יוחנן פחד מתקופת הגאולה. רבי יוחנן הוא רואה אלה מרחוק. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שמי ינצח? הוא רוצה שישראל ינצח. לכן הוא אומר למשה בצד, דבר אל בני ישראל וישאו, זאת העצה. תוסיפו לעצמכם פשוט. זה עומק הרצון. כלומר, מעבר להתלבטות יש עומק הרצון. יש מה שבראשית, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל צריך לקנות את הזכות. אז הזכות זה הזכות של נחשון בן עמינדב. כלומר, יש בעיה על הארץ, אז תקים התנחלויות. כלומר, תקפוץ. זהו הפתרון. אז ממה מפחד רבי יוחנן? שיקים התנחלויות. הוא מפחד משהו אחר. הוא מפחד שנחשון בן עמינדב לא יקפוץ. כלומר, כי, וזה עמוק מאוד, כי היהודים מאוד מזדהים עם הקדוש ברוך הוא. ולכן הם אינם מסוגלים לתפוס את תפקידם כבני אדם. התפקיד של האדם זה לא לעשות חשבונות של הקדוש ברוך הוא, זה לעשות את התפקיד של האדם באשר הוא אדם. ומזה מפחד רבי יוחנן, הוא יודע שהיהודים מאמינים בני מאמינים וירגישו מה שהקדוש ברוך הוא מרגיש, ולכן לא יהיו מסוגלים לעשות את המעשים של נחשון בן עמינדב. משל, למה הדבר דומה? לשיקולים של הקדוש ברוך הוא שעשה גם חזקיה מלך יהודה, כן? חזקיה מלך יהודה, אומרים חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה ומשיח, למה לא עשה אותו? הוא לא אמר שירה. פירוש הדבר, מתי הוא לא אמר שירה? כשהוא שוחרר מעולו של סנחריב. כן, סנחריב היה לו מנדט אשורי על ארץ ישראל, וחזקיה מלך יהודה השתחרר מעולו, הגיע לעצמאות מדינית, ולא אמר את ההלל ביום העצמאות שלו, ולכן לא נהיה משיח, נכון? למה הוא לא רצה להגיד הלל? באמת מוזר, מה מפריע לחזקיהו לומר הלל ביום העצמאות? הרי זה יפה מאוד. אתה קם בבוקר, רואה 185 אלף חיילים של האויב הרוגים. אתה לא מסוגל להגיד הלל? כנראה שהוא מצטער עליהם. הוא עשה שיקול שאיננו השיקול של האדם באשר הוא אדם, הוא עשה שיקול של הקדוש ברוך הוא. כן. מי יצטער? זה לא מה שמוזכר שם. כן, מוזכר על חטאים אחרים של חזקיה מלך יהודה, שהוא היה עושה שיקולים של הקדוש ברוך הוא, ולכן לא נעשה משיח. כן, אז זה כאן קשור לשאלה חשובה מאוד, ובגלל זה יש פה שירת הים, כן? כתוב כך, במסכת מגילה, שבשעה שבני ישראל עברו את הים, רצו מלאכי השרת לומר שירה. רצו לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, אל תגידו, זה לא יפה. למה? מעשה ידיי טובעים בים. ואתם אומרים שירה? אם כן, אתם רואים, לא צריך לשמוח שהאויב נופל. יש לי רק שאלה אחרת. למה הקדוש ברוך הוא לא מנע ממשה ומבני ישראל להגיד את שירת הים? ואנחנו כל יום אומרים את שירת הים בתפילה. ועושים חג שביעי של פסח, בו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שקרא לנו את הים. וגם בברכת אמת ויציב וגם בברכת אמת ואמונה מזכירים את קריאת ים סוף. היינו צריכים לזכות, במקום לשמוח. אלא מה? מלאכי השרת, למה הם שמחים שמצרים נופלים בים? מה זה מלאכי השרת? זה שרי האומות. יש אחד שהפסיד, עכשיו יש להם כוח. מצרים נפלו, אז הם שמחים שעכשיו הם תופסים את מקומו. מהקדוש ברוך הוא לא? זה מעשה ידי. אבל בני ישראל, להם נעשה הנס, דווקא עד רבה, הם חייבים לשיר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו למור. כן, מה זה ויאמרו למור? במי הם אמרו לומר את השירה? חז"ל אומרים בראשית רבה, איזה שמות רבה, פרק כ"ה. אמרו, נאמר לבנינו שיאמרו לבניהם, שיאמרו כשירה הזאת כשהקדוש ברוך הוא גואלם. ארוך? זאת אומרת, זה הופך להיות מסורת יהודית לשמוח על מפלת האויב. זאת המצווה שלנו. מעניין, אגב, כל ההתלבטויות האלה של הקדוש ברוך הוא והמלאכים וכו', איפה זה כתוב? זה כתוב בגמרא של היהודים. דף אחד בגמרא אחר כך מסופר שכאשר המן העלה את מרדכי על הסוס, אז הוא שם את רגלו כדי שמרדכי יוכל לעלות על הסוס. מרדכי בעט בו, אמר לו, בעט בו, נתן לו בעיטה, אמר לו, בנפול איבך אל תשמח, אמר, בעבוד רשעים רינה. כלומר, מה אתה בכלל מבין את זה? כן? כלומר, עליכם זה נאמר, בעבוד רשעים רינה, או הבטל בעבוד תמות תדרוך. כן, אתה מבין מה? כלומר, זה צריך התגברות על הטבע היהודי הרחמני. כל עם מרחם על אכזרים, סופו מתאכזר לרחמנים. זה הלימוד הגדול של שירת הים.